זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
שלום, כאן אלעד ברנוי, העורך של זינוק לאתמול. לא העלינו פרק חדש הרבה זמן. התלבטנו מה לעשות, אם להעלות פרקים שהקלטנו לפני 7 באוקטובר, יש לנו הרבה כאלה, כדי לתת איזו בריחה קומית עם כל מה שקורה עכשיו, אבל זה נראה לנו בכל זאת עדיין קצת מוקדם. במקום זה החלטנו להקליט כמה פרקי מהדורת מלחמה של זינוק לאתמול, כמו זה שמיד תשמעו. אני אומר מראש, יהיו בדיחות, יהיה הומור, יהיה צחוק. אני מקווה שלא נפגע באף אחד, ואם כן, אני מתנצל. אנחנו מקווים להצליח לתת איזו הפוגה, אבל בלי לברוח לשום מקום, אלא כמו שאנחנו עושים בזינוק לאתמול, להביט בדברים מפעם ולראות את מה שקורה עכשיו בעיניים חדשות. שתהיה לכם מאזנה נעימה ושנדע ימים טובים יותר.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה, ישיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בדרך כלל אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל.
אבל הפעם בחרנו לנער עץ קלטות מאוד ספציפי, מה שמתקשר לתקופה שכולנו חווים עכשיו. זה לא יפתיע אף אחד, אבל הפעם בחרנו לשמוע קולות מלפני 50 שנה, בפעם הקודמת שמדינת ישראל חטפה מכת פתע שהכניסה אותה ללחימה. זה ממש לא יהיה סקפיסטי, סליחה, אבל זה כן ייתן לנו פרספקטיבה. ובשביל מה אנשים מאזינים לנו אם לא בשביל פרספקטיבה?
נכון, זה כל העניין של ה... זה ממש ממש הפורמט. תקבלו פרספקטיבה. אז הנה פרספקטיבה, אני יושב פה מול שיר, אני יואב רבינוביץ'.
אני שיר ראובן.
שלום לך.
שלום לך. מה שלומך?
חרה?
כן, גם שלי.
פשוט חרה.
כן, כן.
ככה, ככה.
מה הדבר טוב שקרה לך בחודש האחרון? דבר אחד טוב.
טוב, 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 טוב. אני לא, אין לי, נו, אין לי בשלוף. מה קרה טוב?
אפילו ברמת נפלו שתי פחיות במכונה. לא שמישהו קונה פחית במכונה כבר, אבל...
אוקיי, אתמול הכנתי פעם ראשונה מרק אוף.
פעם ראשונה בחיים?
לא, לא. רגע, יש המשך למשפט, לפי כמו שאומרים לעשות, שזה אומר בלי לטבל, אני תמיד שם חווייג', בלי, כלומר שוב, זה מרק אוף כמובן, ולא חווייג', אז הפעם ראשונה שעשיתי את זה, ורתיחה עדינה, לא ישר, אני תמיד מרתיח הכל ביחד, כי אומרים רתיחה עדינה, חשבתי שזה הסבתות ממציאות.
ואיך יצא?
זה מדהים. זה באמת היה צריך לעשות ככה, חברים, ולקפות את היחסה. אני אף פעם לא עושה את זה.
כי אז העוף הוא התבלין.
בדיוק, היי, זה בדיוק מה שהם אומרים.
כן, כן, אני ככה מכינה. בגלל שאני פשוט זונה של מתכונים. אין דרך אחרת לתאר את זה. אני כל כך לא סומכת על עצמי, שאני רוצה לעשות בדיוק מה שעושים במתכון.
תשמעי, לרגע אחד באמת פתאום הייתי כולי בזה עכשיו. כל הכבוד, פשוט הוצאת אותי מכל התאום הזאת לזה, יפה.
והנה אני אחזיר אותך, כי אנחנו הולכים לחזור למלחמת יום כיפור, למהדורות החדשות והדיווחים של כתבים ממצרים, וגם הופעות של אמנים מול חיילים. אבל קודם נגיד מי בצוות שלנו. אלעד ברנוי, העורך. טל ניסן על ההפקה והתחקיר. והטכנאי?
גיא בן וייס. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בעסקת זינוק לאתמול. הוא זמין באפליקציה ובאתר כאן. ובכל יישומוני העסקטים.
בוא נתחיל.
זינוק לאתמול, מהדורת מלחמה.
טוב, אז קריין חדש, התחלה חדשה.
וואו, בהצלחה לקריין החדש. מעניין אם הוא לוקח פחות מהקריין הקודם.
שאלה טובה, אולי זה מישהו בפייבר, אולי זה איזה הודי שכתבו לו את השמות שלו בעברית אנגלית.
עשו מיקור חוץ.
יואב, אתה רואה חדשות הרבה?
אז תדעי לך שעכשיו הרבה, הרבה, הרבה פחות. דווקא עכשיו כשיש כל כך הרבה חדשות.
טוב, כי עכשיו זה גם באמת פשוט מדכא מאוד. זה כמו לראות אנטומיה של גריי בלופ. זה פשוט עצוב מדי. אתה לא יכול לראות כל כך הרבה חדשות.
זה פשוט גם לא... הם באמת, באמת עכשיו כבר אין להם מה להגיד. זה באמת רוב הזמן סתם. ואני לא מוצא לזה סיבה, כולל אגב בשעות הפיקים, כלומר כבר אין טעם להיצמד לטלוויזיה, זה גם כל הזמן מסביבנו, אז, לא, אז חדשות אני לא רואה, אני כן מודה שאני, שוב, אחת מהסיבה שרואים חדשות, וזה כדי לחוש מחובר ולא לחוש אשמה שאתה לא חלק, ואני מרגיש אשמה אפילו כשאני לא רואה חדשות.
אתה מרגיש אשמה כשאתה לא רואה?
כן, אני מרגיש שזה לא בסדר שאני לא רואה את החדשות.
למה?
כי זה כאילו לא להיות עכשיו חלק מהאירוע הזה שקורה.
אבל איך אי אפשר באמת לא לראות חדשות? כי אם אתה פותח איזושהי רשת חברתית, אתה רואה חדשות.
בוודאי, אז זה קורה כל הזמן. לא, לא, את צודקת לגמרי, אני כל הזמן שם, אני כל הזמן גם בפיד. כלומר, אני צורך אקטואליה, אבל אני לא צופה בחדשות. אבל את צודקת, אם השאלה היא אם אני צורך חדשות, אז כן, אז את צודקת.
אוקיי, אוקיי, בסדר.
רגע, את גם?
אני, כן, כן, כל הזמן. אני אפילו לפעמים, יש לי, אני לא יודעת אם זה קורה לך במהלך המלחמה, אבל אני מתעוררת לפעמים ב-5 בבוקר, יקיצה טבעית, מסיוט, מה שקוראים סיוט.
כן.
ואז כשאני קמה, אז מה אני עושה? אני פותחת את האפליקציה של הארץ כדי לראות האם משהו מהסיוט הזה בעצם קרה במציאות. ואז אני מוצאת עצמי, ואתה יודע, בכזה 5:20, אני כזה, למה הם לא שמו עוד חדשות? מה קורה? למה אף אחד לא עובד בארץ בבוקר? אני ערה, אני רוצה לראות עוד חדשות, עוד לתת לי לקרוא דברים. אז כן, אני צורכת חדשות.
100%.
אז בתחילת המלחמה אפילו קראתי כל ידיעה חדשותית פעמיים. כאילו, באיזשהו שלב, כזה הייתי קוראת הכל פעם אחת, ואז היו עוברות מה שהרגיש לי כמו 4 שעות, ובטח היה, אני לא יודעת מה, 50 דקות, והייתי כזה, אוקיי, אני פשוט אקרא את זה שוב.
וואו.
כן.
לא, אז אני מודה שבאמת בהתחלה הייתי כל הזמן דבוק למסך, כי אז כבר גם דיווחו בזמן אמת על דברים שקורים. עכשיו פשוט קורים גם טיפה פחות דברים, או שהם גם לא מגיעים בדיוק לטלוויזיה, קיצר. אז אנחנו, בואו נחזור לחדשות. באוקטובר 73, מלחמת יום כיפור, כן, על זה אנחנו מדברים, 13 שעות לתוך המלחמה, גלי צהל וכל ישראל שילבו את השידורים שלהם, זה בזמן שהיום דווקא סופרים רייטינג בין הערוצים השונים, לשידור מיוחד שנקרא שידורי ישראל, הוא נמשך משישה עד 31 באוקטובר, ואנחנו נשמע כמה קטעים ממהדורת החדשות בעשרה באוקטובר, 1973, המגיש הוא דן כנר.
כתבנו נלווה הבוקר לקבוצה ראשונה של חברי קיבוץ עין זיוון, ששבו לבתיהם המצויים 5 קילומטרים מקו הפסקת האש ברמת הגולן. לדברי חברי המשק, לא היו הנזקים גדולים, והם כבר התחילו בהכנת המקום לחיים תקינים. אנשי עין זיוון חזרו לבתיהם לכל צלילים רחוקים של אש ארטילריה סורי. חברת אל על מפעילה את כל צי מטוסיה, 10 מסוג בוינג 707 ו3 מטוסי ג'מבו, אף על פי שרבים מעובדי החברה מגויסים. כתבנו מוסר כי בלוד כל שירותי נמל האוויר פועלים כסדרם. עד כה הודיעו חברות התעופה הזרות KLM, אליטליה, אייר פרנס, סאס, סבנה וחברות הצ'רטר מסקנדינביה, כי הן מפעילות את טיסותיהן הרגילות לישראל. חברת אייר פרנס מתכננת להביא הלילה מפריז מטוס ג'מבו, וסבנה את מטוס ה-DC-10, בעל קיבולת של קצת יותר מ-400 מושבים. ביממה האחרונה עברו דרך נמל התעופה 3,700 נוסעים, וביממה הקרובה מצפים שהתנועה תסתכם ב-4,000 איש. נשיא מועצת הביטחון שלח לשרי החוץ של ישראל, של מצרים ושל סוריה, מכתב השתתפות בצער על אובדן חיי אדם. נשיאה התורן של המועצה, שהוא החודש סר לורנס מקינטייר, שלח את המכתבים בעקבות דיוני המועצה מאמש. בדיונים ניסו נציגי מצרים וסוריה לנצל את הישיבה להסתה נגד ישראל בתואנת פגיעה בבני אדם בעת הפצצת דמשק. לדברי כתבנו חיים יבין, שליחת המכתב הניטרלי היא הצלחה מסוימת לשגריר יוסף תקוע, שביקש למנוע ניצול כזה של המצב.
טוב, בואי רגע נדבר על זה. יום כיפור, מלחמת יום כיפור.
היו תפיסות.
לא, אבל את זוכרת שזה פעם היה היסטוריה, כן. מלחמת יום כיפור? ואני עכשיו ממש, התחושה שלי היא שאנחנו ממש, אנחנו רק בפרק שני של, אם יום, מלחמת יום כיפור הייתה פרק א', אנחנו עדיין, מה שחווינו לפני חודש ומשהו, מין איזשהו, את יודעת, במיקודית על ההיסטוריה, אז היו שתי נקודות אחת ליד השנייה. כלומר, אני ממש מרגיש שכאילו יובל אחרי, זה פשוט זה, גם אגב, לא נעים לי להגיד, כי אני לא חושב שאנחנו עכשיו באיזשהו המשך של השואה חס וחלילה, אבל גם העובדה שהאירוע הזה הוא חלק מ... הוא היום הכי גרוע שהיה ליהודים מאז השואה. או זה שהוא יותר גרוע מהרבה פוגרומים שהיו בעבר, כאילו פתאום התחושה היא שחווינו יום כל כך היסטורי, שזה גם כל כך מבאס להיות חלק מההיסטוריה.
כל כך מבאס.
אז אתה פשוט המשך של זה. כלומר, אני כבר לא מרגיש שאני שומע משהו לגמרי מפעם, אני מרגיש שאנחנו עדיין חלק מאותו עניין. את מבינה מה אני אומר?
אני מבינה לגמרי. אני גם... יותר מזה חשבתי, וואו, אז היו טיסות, לי ביטלו טיסה.
כן.
אחרי השביעי לאוקטובר. כנראה שיום כיפור פחות גרוע. וגם, מה עוד הוא אמר? שמבקרים את ישראל על זה שהיא פגעה באזרחים בהפצצת דמשק. סליחה? מי התחיל?
זה ממש, אשכרה אז, אין שום דבר, יואו, זה בלתי...
בלתי נסבל, הפצצנו את זה, נכון, כן, היו שם אזרחים, נכון, אתם יודעים מה עוד היה? מלחמה שאתם התחלתם ביום כיפור.
העולם לא מבין.
העולם לא מבין.
הוא לא מבין מה זה להיות צד למלחמה, מה זה להרגיש סכנה קיומית, הוא לא מבין את זה, הוא כל הזמן במשחקים האלה של אתם יריתם, אתם לא מבינים מה זה להיות צד למלחמה.
בגלל שאנחנו בעצם, כשחושבים על ישראל, ישראל בעצם היא בגיל ההתבגרות שלה כמדינה, שזה הגיל שבו אתה, מה הגבולות שלי, מי אני, מה הצביון שלי, אתה מתפתח, אתה גדל, באמת, וזה שלב מביך, וזה שלב מכוער, אבל כל המדינות שמבקרות אותנו כבר עברו אותו. גרטה טונברג, איך שקוראים לה, את שוודית, אחי, ההיסטוריה שלך זה משחקי הכס, זה כבר היה, נכון? זה משחקי הכס, זה ביקינגים. זה כבר היה. את מעיזה לבקר אותי כשסבא שלך זה ג'ופרי? כאילו, ברור, בסדר, אין בעיה, יופי, עברת את זה כבר, אבל זה, אנחנו פשוט עוברים את זה עכשיו. זה כמו שאני אבוא לילדה שהיא בתיכון, והיא מחושקנת והיא מגילה, ואני אהיה כזה, וואו, את יודעת, לדעתי את צריכה להתאבד, כי את תקופה. במקום להגיד לה, אוי, אוי, אני זוכרת את זה, את עכשיו מנסה לבדוק אם הדמוקרטיה או לא, ואת מפציצה, זה יעבור, זה יעבור. את תצחקי על זה יום אחד. זה מה שצריך להגיד לנו, וזה לא מה שהם אומרים לנו.
בדיוק, אנחנו בשלב שבו מפוצצים חצ'קונים, וכשמפוצצים חצ'קון, אוקיי, אנלוגיה, לא, מטאפורה, לא... אז נדבר על מדינות העולם והיחס שלהן אלינו למלחמה, אבל הנה מה שקורה בעורף בזמן המלחמה, שוב, דן קנר.
החל ביום ראשון יהיו משרדי שירות התעסוקה בכל הארץ פתוחים כל היום, וירשמו את המבקשים להתנדב לעבודה. משרד העבודה פנה היום אל האזרחים שאינם מגויסים או מרותקים, ואל האנשים שאינם מועסקים בעבודה קבועה, שיתנדבו לעבודות חיוניות. המתנדבים יקבלו שכר בהתאם להסכמי השכר הקיבוציים. לצורך גיוס המתנדבים לעבודה, הקימה הממשלה מרכז התנדבות בשיתוף הסתדרות העובדים הכללית ולשכת התאום של הארגונים הכלכליים. במסיבת עיתונאים אמר היום שר העבודה יוסף אלמוגי כי דרושים מתנדבים לעבודה בענף החקלאות. יש מחסור גם בנהגי מכוניות ומסעיות. יש צורך בשרב רבים, מסגרים, עובדי מוסקים, בעלי מקצוע בבנייה, מכונאי דיזל וגנרטורים ומכונאים אלקטרומכניים. גם הגה, משטרת ישראל, מוסדות הסעד ובתי החולים למחלות קרוניות זקוקים למתנדבים. מחר וביום שבת יתקיימו הסעות חירום לעובדים במפעלים חיוניים מטעם חברת דן, בין השעות 6 עד 8 וחצי בבוקר ובשעות 3 עד 5 וחצי אחר הצהריים. משרד התקשורת יחלק דואר צבאי גם מחר ובשבת. בתי דואר מרכזיים בשלוש הערים הגדולות ובעוד שורה של ערי שדה יהיו פתוחים בחג ובשבת מ-9 בבוקר עד 4 אחר הצהריים כדי לקבל חבילות ודברי דואר אחרים המיועדים לחיילים. מהנדסי משרד התקשורת התקינו עשרות טלפונים ציבוריים פתוחים המאפשרים התקשרות טלפונית חופשית הביתה מגזרות שונות וכן מן היישובים ראש פינה ובאר שבע. משרד התקשורת הוסיף קווי טלפון רבים בצירים ירושלים תל אביב ותל אביב חיפה.
זה כן נשמע נחמד שהייתה מדינה שהקימה דברים, שריכזה דברים, שעשתה דברים. זה כן נשמע נחמד. כאילו בכל הפרמטרים עד עכשיו, יום כיפור נשמעת מלחמה עדיפה על מה שקורה לנו. שבו הכל מתפרק, ואתה כזה, למישהו יש כיוון לבית קפה בתל אביב שכין סנדוויץ'ים לחיילים.
אבל... כן, אבל זה גם, אפשר להגיד שזה גם השעה היפה של החברה...
מה, זה לא סותר. כן, השעה נכון. החברה של היפה יכולה להיות במקביל השעה היפה כן. של המדינה.
כן.
כאן זה נשמע שהם היו כזה, בואו תתנדבו, אנחנו נדאג לכם, אתם תקבלו שכר, אנחנו מפרסמים כן. איפה צריך, הכל בחדשות. פה הכל כזה, בלגן, מעבירים כספים קואליציונים. אחי, מה...
אבל אולי גם יש איתה, כאילו, אולי בגלל השיטה הזאת שהכל, אני רק מנסה לחשוב אם גם הייתה תועלת עד עכשיו. כלומר, אם אולי בזכות הריביות הנמוכות, כי אנחנו מדינה כל כך מצליחה כלכלית, אז השגנו יותר כסף, והיום אנחנו, אין לא יודע. אני סתם, אני מנסה לתת קונטרה. ניסיתי.
אני לא חושבת שיש פה מה לתת קונטרה.
אז בואי אני אתן לך...
לעומת הקורונה אפילו, אפילו בקורונה המצב היה הרבה יותר מורגן מעכשיו.
כן, נכון.
פשוט אין כלום.
אבל יש גם 300,000 אנשים במילואים. טוב, אבל גם שם היה, את אומרת. אני כן אגיד לך שדן קנר, ששמענו אותו עכשיו, לא קיבל אותי לגלי צהל.
באמת?
כן, כן. הוא ישב שם במיונים של הקריינות, ואני נכנסתי, זה היה יום הולדת 18 שלי.
די.
אני באמת, זה היה חלום שלי להיות בגלי צהל. ואז הביא אותנו למבחני קריינות, והוא שמע אותי, ואז אחרי שהוא שומע אותך, אז אתה יודע, הוא עושה ככה עם הבוין.
באמת?
לא, הוא לא עושה ככה עם האגודה למעלה למטה.
אז החלטה.
כי הם פשוט מקימים אותך, אתה הולך, ואז הם אומרים לכם, נשארת לשלב הבא, או ללכת הביתה.
די, ואמרו לך ללכת הביתה?
ואני חושב שאפילו נרדמתי בדרך, באוטובוס, הייתי נורא מבואס.
ברור.
וזהו. זהו, והנה אני כאן אבל. הנה, אני מול מיקרופון, מקבל זמן מסך בפודקאסט, שזה כמו רדיו, רק בעתיד. בבקשה, יואבי הקטן. אתה רואה, כל מה שהיית צריך לעשות, זה ממש כאילו המון זמן
להתעקש.
להתעקש, ובעצם עוד פי שתיים מהזמן.
להגיד לעצמך במראה, אתה מכוער ושמן, ובגלל זה הוא לא קיבל אותך לגלי צהל, שמועים על הקול שלך שאתה שמן.
מה זה כל הפירורים האלה? תוציא אותם. תוציא את הפירורים, יואב.
אני לא הלכתי למיונים של במחנה, בדיוק בגלל זה. כי אמרתי עצמי, אני יודעת שמבחינת החוסן הנפשי שלי, אם אני לא מתקבלת, אני קורסת. אני פשוט קורסת. אז לא הלכתי.
אז אני ממש, אני כבר באתי מראש, אמרתי, זה החלום הכי גדול שלך, ולכן זה לא יקרה.
וואו.
כן, כן, אני, זה הראש, ככה הראש שלי עובד. טוב, המלחמה התחילה ביום כיפור.
מדהים שגם את הפרק הזה, על מלחמת יום כיפור, בזמן מלחמה, הצלחנו לעשות עלינו.
לא, בוודאי, בוודאי. בוודאי שזה הכל סובב סביבי. סליחה, גם סביבך, גם סביבך. לא רק סביבך. המלחמה כידוע התחילה ביום כיפור, היא המשיכה לתוך סוכות. הנה דיווח של הכתב בני רום מסוכות, לא צבי סוכות. אני, באמת, היום צבי סוכות, פעם סתם סוכות. בחזית, סוכות בחזית, כן.
ערב סוכות כאן בחזית סיני, ולא תאמינו, סוכות פזורות בכל מחנות צהל שבמרחבי המדבר. בנויות לפי כל כללי ההלכה, מקושטות ומצוידות בארבעת אמנים, קשרים וללא פגם. ואם אווירת החג נפגמת מהעובדה שלא כל מצוות החג מתמלאות במלואן עקב סיבות ברורות כמובן, ועל כן גם הורה אמש הרב הראשי לצהל, תת אלוף מרדכי פירון, לשחרר את החיילים הדתיים מקיום המצווה במלואה. אולם גם ארבעת אמנים או מקצתם אינם חסרים כאן. ולמשל, חייל דתי הנמנה על חיל ההספקה ואשר חלף בדרכו עם שיירת ההספקה דרומה ליד הדקלים של אל הריש, עצר את דרת כלי הרכב לדקות ספורות וקיצץ מספר לולבים הדורים וכשרים, ואפילו קציני הדת לא מאססים להשתמש בהם. ליתר הסוכות, ובמיוחד לאלו במפקדות האורפיות יותר, הכינו הבנות החיילות, למרות המצב המתוח כלשהו, קישוטים יפים להפליא. ביחידת תותחנים העושה הפוגה קלה ורוגעת כעת ממתחי האש והירי שאותם כה הפליאה לכוון בימים האחרונים, יצרו התותחנים חופת סוכות מארבעה תותחים שהצמידו את קניהם זה לזה, ועליהם פרסו רשת הסתעה. והם יושבים לשולחנות העשויים מארגזי תחמושת ריקים, ואילו המושבים הם תרמילי פגזים שנוצלו זה מכבר. חג הסוכות בקווי התעלה, חג אשר השנה אינו כה חגיגי, אך למרות זאת הוא חגיגה בפני עצמה לכל הדעות. כאן בני רום מחזית סיני.
בני רום, שפו, ככה כתב מלפני 50 שנה צריך לדבר. זה ככה.
אני פשוט חושבת, אתם במלחמה.
כן.
זה מה שחשוב עכשיו, את רוג ולולב, והדס והרבה. איפה אתם? אתם באוגוורטס? לא, אני צריך את רוג ואני צריך לולב. למה הקסם לא קורה? הנה, כל המרכיבים לקסם שרציתם להכין, מה הקסם? מה עוד צריך לקרות כדי שתבינו שזה לא עובד? בזמן מלחמה, מאיימים על החיים שלכם, זה מה שחשוב עכשיו, את רוג?
את מרפררת למה שדרי אמר? אני ככה מנסה...
מה
זה...
דרי אמר? שהיה הוא... אתרוג שרוף
היה
משהו?
היה איזה אתרוג
שהוא
שיצא...
שהוא בחה על אתרוג?
כן, הוא בחה על אתרוג.
באמת, איזה בוכה על אתרוגים. זה נשמע כמו כינוי להומו דתי. בוכה על אתרוגים.
אוקיי, טוב, אין ספק שהדבר הכי מתסכל, יש הרבה דברים מתסכלים, אז אולי זה לא הכי מתסכל, אבל אני ממש, נגיד, את יודעת, אני רואה כותרת מעובדת בניו יורק טיימס,
כן.
אני לא נרדם.
ברור.
אני לא נרדם, כי אני מבין שזה כל כך עמוק, שכאילו כבר אין משמעות, איך ננצח, כשכבר זה כל כך תמוע, אז זה אחד הדברים המתסכלים, זה שאין אמפתיה
שהעולם
בעולם.
שהעולם שונא אותנו.
העולם שונא אותנו, וגם הוא לא, עוד פעם, הוא לא מבין! הוא לא מבין, יש לי אולי, אני אחר כך אחפור לך. אז בואו נראה מה מדינות אירופה חשבו על המלחמה אז. הכתב הוא משה חובב.
ממשלת מערב גרמניה חזרה והביעה היום דאגתה מן המלחמה במזרח התיכון, וקראה למאמצים בינלאומיים חדשים לסיים את המלחמה. דובר של ממשלת בון אמר כי מערב גרמניה תתמוך בכל הצעדים שתנקוט הקהילייה הבינלאומית למצוא פתרון לסכסוך שיבטיח את הביטחון ואת זכות הקיום של המדינות והעמים במזרח התיכון. הדובר הדגיש כי בון תומכת בהחלטת האום 242. משקיפים אומרים שבהודעתה זו ממשיכה ממשלת בון שלא לנקוט עמדה במלחמה המתנהלת עתה. בריטניה הודיעה אחרי הצהריים כי היא מטילה אמברגו על מכירת נשק לישראל ולמדינות ערב עקב המצב השורר עתה. את ההודעה מסר משרד החוץ בלונדון. כתבנו בלונדון ששוחח עם דובר משרד החוץ אומר כי הדובר הבריטי סירב לנקוט במפורש בשמן של המדינות הנכללות באמברגו על הנשק. כמו כן, סירב לומר אם האמברגו חל גם על ערב הסעודית שהזמינה באחרונה נשק בריטי רב.
בון.
אני לא מבינה באיזה חוצפה הם כאילו הם התחילו.
כן.
הם התחילו איתנו ועכשיו אנחנו תמיד אותו סיפור. תמיד אותו סיפור.
זה תמיד חוזר לזה שלא מכירים בזכות הקיום שלנו. לא הצלחנו לשכנע.
אבל את הבריטים, אתם התחלתם את כל הסיפור הזה, זה הכל בגללכם. אתם עכשיו לא מוכרים לנו נשק?
כן, זה לא. גם הבריטים ממש סרטטו פה את כל העניין.
כן, כן, כן.
ממש לקחו את הזה והחליטו שיש מדינה ככה ומדינה ככה. מה, ירדן לא שלנו? זה סתם החלטה, נתנו את זה לאיזה שבט. שחושב שהוא שהנצר של זה, הם חושבים שהם נצר, את יודעת שמלך ירדן חושב שהוא הנכד של הנכד של הנכד, כמה כאלה, של מוחמד?
מוחמד הנביא?
ככה הוא מספר לעצמו.
את יודע שתימנים...
לא רוצה לפתוח פה בתקריר דיפלומטית, אבל...
את יודע שתימנים מספרים לעצמם שהם נכדים של נכדים של נכדים של נכדים של דוד המלך?
רגע, כל התימנים או התימנים שלנו?
תימנים יהודים כמובן.
אז בסדר גמור, אני מאמין להם.
מתאים לו להיות תימני. לדוד המלך. יש לו אופי, כן. ציון ברוכי כזה.
אמרו שהוא ג'ינג'י.
ג'ינג'י בביצים, זה לא... הבן אדם לא היה ג'ינג'י. תקרא את התנ"ך, תגילים, זה אופי של ג'ינג'י.
בסדר, גם רבין זה אופי של ג'ינג'י.
רבין זה אופי של ג'ינג'י, כן.
מה? מה מדברת?
כן, לגמגם ולהירצח ולרצות לעשות שלום. כן, זה אופי של ג'ינג'י, אחו שרמוטה. לשכב עם מישהי כי ראית אותה מתקלחת על הגג ולשלוח את... זה אופי של תימני. אין מה לעשות, מלחמה, הפיסי מת.
זה נכון, הפיסי באמת מת.
נגמר הסיפור.
אפשר להגיד מה שרוצים, כי הבנו שהשמאל העולמי זה המצאה, זה לא סט ערכים, זה קבוצת כוח.
נכון.
ששייכת לאיראן.
אני לא יודעת אם היא שייכת לאיראן.
זה פשוט הסטתי עכשיו, סתם. סליחה. על השמאל העולמי דיברתי, לא על השמאל הישראלי. ממש זה שבעולם אני אתכוון, the woke left. הם חברים של איראן, אנחנו בסדר. אז דיברנו על מדינות אירופה, למשל על בון, ועכשיו בואו נשמע מה אמרה ארצות הברית.
הנשיא ניקסון אמר הערב כי ארצות הברית עושה כמיטב יכולתה כדי לתווך במצב במזרח התיכון, שהוא לדבריו מסוכן מאוד. מבלי לבאר פרטים, אמר נשיא ארצות הברית, כי ארצו ממלאה תפקיד אחראי והוגן כלפי שני הצדדים. מר ניקסון לא נתן בדבריו שום רמז מהי הדרך שבה נוקטת ממשלתו לגבי המלחמה הנוכחית. הוא דיבר בעת שנפרד מנשיא זעיר אשר ביקר בארצות הברית. דקות מעטות אחר כך דיבר הנשיא בטקס שבו הוענק עיטור ל-11 מדענים אמריקניים בכירים, וכאן אמר הנשיא כי ארצות הברית לא תוכל להרשות לעצמה להוסיף ולהיות תלויה במקור אנרגיה כל כך בלתי בטוח כמו המזרח התיכון.
צודק. צודק.
למה הוא צודק?
כי היא לא יכולה, תצטרך ללכת לאנרגיה מתחדשת.
האם הם הלכו לאנרגיה מתחדשת?
בסדר, אני יכול, בסדר. זה ברגע שאומרים נפט, פתאום יש את התחושה של הגיאופוליטי.
די, אם כל כך רציתם את הנפט, אז בסוף מלחמת העולם השנייה, למה לא עשיתם פה יותר סדר ממה שקורה?
לא, זה משוגע. טעות מאוד גדולה שלהם.
טעות מזעזעת.
הם לא בסדר.
הם לא בסדר.
ואתה מבין,
עכשיו הם במדינות שלהם, והם כזה, אנחנו וואו, זה אתם עשיתם. זה בלגן שלכם. זה בחצר האחורית שלכם.
לא, אבל את לא, להפך. לא, אבל אז את מסירה אחריות מכל מה שקורה פה. אנחנו בסדר, אבל מה עם כל השכנים שלנו שמתנהגים לא בסדר? מה, זה רק בגלל המערב?
גם אנחנו לא בסדר.
אנחנו פיקס.
אנחנו גם לא בסדר.
אנחנו פצצה. סתם, בסדר, כן, אוקיי.
השכנים שלנו יותר לא בסדר מאיתנו.
אני בצד של ישראל, אני לא יודע מה איתך.
אני גם בצד של ישראל. אני פשוט אומרת, להיות בצד של ישראל זה גם להגיד את האמת. אנחנו גם לא בסדר, הם יותר לא בסדר.
מישהו יוציא אותם, אני לא מבין מה. אנחנו באמצע יורים עלינו עכשיו.
בסדר.
אני צוחק כמובן. זו הייתה בדיחה, סליחה, אני ממש צוחק. אנחנו גם לא בסדר, בסדר.
אבל כאילו, אני פשוט אומרת, זה אתם יצרתם. זה אתם יצרתם, אני לא רוצה לשמוע מילה.
לא, הם לא, הם גם, יש להם כמו, אבל את באיפשהו, כל הווקיסטים האלה, מה אני בכל זאת שמח? שהם יוצאים גם נגד המדינות שלהם עצמם, ולכן זה בעיה גם בשביל המדינות האלה. אבל הם אומרים בדיוק את מה שאת אומרת, אנחנו מדינות קולוניאליות, הרסנו את המזרח התיכון, אנחנו אשמות, עכשיו ישראל עושה בדיוק מה שאנחנו עשינו בעבר. אנחנו עדיין היינו לא בסדר, בסדר. הכל מאחור.
ישראל לא עושה את מה שעשיתם בעבר, אתם נתתם, אתם עזוב, אין לי כוח להרים
אומרים,
איתם.
הם גם אומרים, כל האלה במזרח התיכון, הם מסכנים, כי אנחנו הפכנו אותם לכאלה נכשלים. ואז את אומרת אותו
לא
דבר. הפוך,
איך אנחנו הפכנו אותם לנכשלים?
אני מסכים איתך, אבל את אומרת שזה הבלגן שהמערב עשה. אז לא, לא, יש פה עניין אינרנטי במזרח התיכון. יצא לא טוב.
אני חושבת שהם גם עשו את זה, ואז אנחנו לקחנו את זה מכאן, כמו שאומרים, ויש, ואתה יודע, ויש אנשים.
אני בצד של ישראל, אני לא יודע מה.
שהיו יכולים, כאילו, אני לא... מה, למה אתם לא בונים? אנחנו עשינו פה, עשינו פה הייטק, עשינו פה, אני לא מבינה, מישהו נגע...
לא, זה אני מסכים, אני רק אומר
שזה
לא... עקץ
אותנו, הכביש הייטק, שהפך אותנו למפלצות הייטק, לא, למה, יאללה, תעשו הייטק משלכם, ותנצחו אותנו, אם אתם כל כך רוצים. קדימה, תעשו את זה. אה, זה מה שהם עשו בעצם.
לא, הם לא ניצחו. שוב, אנחנו הכי טוב... שיר, אי אפשר עם הדמורליזציה הזאת, שומעים אותנו עכשיו חיילים. זה לא דמורליזציה. הם רגע לפני כניסה. מה אתה, את רוצה שיהיה את ה... לא! תנו בהם, תנו בהם, אנחנו תמיד צודקים. רק ישראל.
בסדר.
על כל האזור.
ועכשיו אנחנו נעבור לשיר של סבלימינל והצל.
עכשיו, חלק מאוד נחמד בכל זאת ממה שקורה עכשיו, זה כמובן ההתגייסות של האומנים. אני מודה, אני סופר מקנה באומנים.
למה?
כי הם... אגב, הבנתי שהם עובדים קשה, באמת, כאילו שזה ממש קשה. אבל זה נראה כמו תחושות אופוריה כאלה, לבוא להופיע מול החיילים, ואיך שהם מתרגשים מזה, ואיך שהם מרימים שם, זה נראה רגעים די מדהימים.
נכון.
זה על הכיפק. עכשיו, זה גם ב-73 היה די הרבה, אבא שלי מספר לי על זה.
ליאונרד כהן.
ליאונרד כהן, עם אתי כספי, ואריק לוי, שלמה ניצן, וגדי יגיל, שמופיעים בסיני מול חיילים בביצוע של בשנה הבאה. סתם, זה פשוט הקטע שאנחנו הולכים לשמוע. אז הם שינו לקטע הזה את המילים. מי שתשמעו שמציג את השיר זה גדי יגיל, בואו נשמע.
זה שיר שנכתב בדרך מרפיח, בהתחלה, ביום הראשון, והוא נקרא כפרה לכל עם ישראל. יש לכם תפסים. המילים להקת כאן חריץ. מה מבין יבין? שביום הכיפור... אנחנו התפללנו, איך העזתם לפתוח באש? אז עזבנו את הצום, את התפילות הפסקנו ואמרנו, אם אש מעלש.
הלאה! עוד תהיו, עוד תהיו, עוד תהיו, כפרה.
מה זה היה עם החריץ?
אני גם שמעתי משהו עם
חריץ. אולי ככה צריך לקרוא לערוץ פודקאסט. כן, כאן חריץ. כאן חריץ בכיף.
מה אתה אומר על השיר הזה?
תראי, מרגיש לי שאם אני הייתי בשנת 73, הייתי האומן הכי מצליח בישראל.
למה? איזה שיר היית כותב?
יותר טוב מזה. לא משהו...
זה לא שיר טוב.
זה ההחלפה של המילים כזה, כמו שעושים... כמו סמדר שיר שירי רחוב. אגב, אחלה ספר.
כבודה במקומה, אתה אומר.
אני מת על שירי רחוב, אבל אני רק אומר שזה כבר... את לא מכירה? זה ספר של סמדר שיר עם קללות.
מה?
שהוא כולו שירים שהיא לוקחת אותם,
מחליפה להם את המילים לקללות. אבל זה בטח קללות
כ להשקיט, אנחנו פה בכאן חריץ, בכל זאת. כן, אבל בסדר, טוב. לא, אי אפשר היה להביא קטע של ליאונרד כהן עם מתי כספי,
כן,
אני לא
באמת,
מבין, מה?
מה זה להקט כאן חריץ?
ניסיתי להסלרים, כן, לא, באמת, המלחמה הזאת הגיעה לפה, דיוויד בואי, ניגן ב... סתם, אני ממציא, אבל כאילו היה פה עניינים. מביאים לנו את כאן חריץ.
לא, באמת למה לא באו אמנים בינלאומיים הפעם ל...
לא, למלחמה, בזמן... אגב, את
יודעת מי לא דיבר?
ליאונרד
כהן הגיע,
אבל רגע, פול, אז זבי יהודים, פול מקארטני. איך פול מקארטני לא יכול להגיד מילה?
נו, ברור שהוא לא יגיד מילה.
פול מקארטני? די, נו, אתה לא יכול לא להתייחס לאירוע. אפילו, עכשיו רגע, בצחוק. אבל אפילו תגיד משהו נגד ישראל. תתייחס.
אבל זה בדיוק העניין. מה זה? אם הוא היה אומר, הוא היה אומר נגד ישראל.
לא, נכון, פול מקארטני. ג'ון לנון, כן. אם ג'ון לנון היה חי, מחרבן לנו על הראש. דיוויד גילמור, לא גיל, השני.
פינק פלויד?
פינק פלויד, נו.
איך קוראים לאידיוט?
רוג'ר ווטרס.
מפגר.
אוהב ישראל לידו.
אבל למה פול מקרטני אתה חושב שהוא אוהב ישראל? אולי אני לא בקיאה.
אני לא אומר שהוא אוהב, אני רק אומר שהוא היה צריך להתייחס. שוב, לדעתי הוא כמובן היה צריך לגנות את החמאס. אבל היה צריך לדבר, פול מקרטני.
אבל אתה יכול לדבר, בגלל שברגע שאתה בצד של ישראל, אתה אוטומטית בעיני הווקיסטים... בצד של הטובים,
בצלר הם טועים שיר. אני עם ישראל, מה אני אעשה? את יכולה להגיד לי שאני טועה, אני עם ישראל.
האמת שאתה צודק, האמת שאם מספיק אנשים שפויים היו אומרים, כן, אני עם ישראל, זה לא כמו הזמרת פינק. אתה יודע מה, לא צריך את פול מקרטני, יש לנו את פינק.
אבל פינק יהודיה. אבל קיצר, לא יודע, כל אלה שלא דיברו, בן סטילר, אני יודע שזה בקטנה, מי זה כבר בן סטילר? אבל אתה לא יכול להגיד, אתה יהודי!
לא, בן סטילר, אז צריך לדבר, בן סטילר הפיק את סוורנס, וגם מה קורה עם עונה שנייה של סוורנס. תגיד מה קורה עם עונה שנייה של סוורנס, ואז תגנה את החמאס, זה יותר דחוף.
מה זה? לא, אבל משהו תגיד! אני... לא יודע, אני נעלב. אני מודה שאני נעלב.
ברור, זה מעליב. זה מעליב. זה כמו הפרק של סאוף פארק, שרדיוהד באים ואומרים לילד, אחרי זה אפס אתה בוחר. זה מה שקורה עכשיו בעולם. אמנים שאנחנו אוהבים, ואתה יודע, ומה הכי נורא? אמנים שאנחנו לא אוהבים בצד שלנו. אימי שומר, אני לא אהבתי אותה.
וואי, שנאתי אותה.
עכשיו אני נאלצת לאהוב אותה.
אני מעריץ אותה עכשיו.
אני מעריכה אותה, אני מעריכה את זה שהיא נראית מאוד בנויה, נראית כאילו אם אתה זורק מפרק עליה כיסא, היא נשארת לעמוד.
נכון.
תכונה שאני מעריכה.
כן, כן, כן.
מי עוד בצד שלנו? פינק.
די, פינק, נו, את לא יכולה להביא לי את פינק כל הזמן.
מי עוד? מי עוד? מי עוד?
האירי הוא ב-MMA שעכשיו גילינו שקיים.
זה מאוד מרשים. למה? אני ידעתי שהוא קיים.
סליחה, אני...
איך קוראים לו?
נו, האירי הזה ב-MMA.
קונל מקונל.
מקרונן.
כן, אז הוא בצד שלנו. זה מרשים. זה יפה שהוא בצד שלנו.
טוב, אז אי אפשר לדבר על אומנים שמופיעים מול חיילים במלחמות, בלי לדבר על זמרת המלחמות, אלו היא יפה ירקוני, שאגב, כידוע, הנכד שלה, אישי סוויסה, עשה את המוזיקה של יואב על החדשות, הפודקאסט הקודם שלי בכאן חריץ. אני חייב שהכל יסבוב סביבי, אני מצטער.
אין בעיה.
אז הנה, היא הייתה ממש חזקה ביום כיפור, הביאה לחיילים גלויות עם תמונה שלה, שמכתבו עליה דרישת שלום. זה לפני שהיה אימייל.
וואו, איזה מיתוג.
אז הנה כתבה של פטר להן, מבט 13 באוקטובר 1973.
בשיא הצעד הפלמ"ח, רבותיי מברך שהחיינו, כוס נרים לחיי המדינה, ואשרי ואשרי שזכינו, אם תרצו אין זו אין אגדה, ואשרי ואשרי שזכינו, אם תרצו אין זו אין אגדה. תכתוב פה, שלום אשתי היקרה, תן לי את זה חזרה. איך אתם מרגישים?
נכון, אין בעיה. הכל בסדר, זמרת ארבע.
אתם נראים פנטסטי, זה הרי
חשוב. אפשר לנסות דבר סוג, פנסות שלום? רק מחכים קצת
למזלים. למה מחכים?
בידור, משתעממים.
משתעממים, אני אומרת לך שאנחנו מסתובבים בשטח.
יפה ירקוני.
מה את רוצה להגיד שאת בצד של שושנה?
היא הייתה נגד שושנה דמרי?
כן.
זה לא אופרה וירדנה?
זה גם.
גם יפה ושושנה?
זה לא נועה ואנה?
לא, זה לא.
זה לא נועה ואנה?
לא, זה נועה.
די.
זה נועה וזה שושנה.
תקשיבי, עוד שנים,
וזה אופרה.
עוד שנים בזינוק
סתם, אופרה וירדנה, אני באמת לא יודעת במי לבחור.
תקשיבי, בזינוק לאתמול של עוד 50 שנה?
כן.
ישימו את הקטע הזה שלך, ואיך את תעז בכלל להגיד, זאת נועה, וזה יהיה מביך עבורך, וזאת תהיה המורשת שלך, שיר.
לא, ישימו את זה, ויהיו כזה... אנה זק, הייתה זמרת כזאת פעם.
תגידי, מה את עושה, צחוק?
לא.
נועה זה כאילו מותג. אנה זה אירוע.
איזה אירוע?
יש פה משהו מאוד מאוד...
אירוע באולמי גבעת האירוסים בראשון לציון? זה אנה.
שם הייתה בר מצווה שלי.
גם שלי.
לא, אני צחקתי, אני הייתי בבית קפה ברחוב. סליחה. אז זאת יפה ירקוני, הייתה ממש הכוכבת של החיילים, יש הרבה אזכורים שלו בארכיון, היא הייתה מין סמל כזה.
אני לא אומר, זה הרים מישהו, כי עכשיו אתה רואה את החיילים מורמים, והם חיות.
עכשיו הם חיילים מסכים, כן, כן.
צעקות, ומורידים חולצה, ופתאום תמיד יש בכל פלוגה, יש חייל הומו שרוקד, מוריד חולצה ורוקד ממש יפה. ואתה כזה, וואו.
איך הם לא אוהבים אותנו בעולם אחרי שהם רואים דבר? הם לא רואים שאצלנו זה הווק. זה ווק! אתם לא... יש חיילים שנלחמים ורוקדים ככה! זה הסיבה שאנחנו מנצחים! מישהו, איזה, מישהו העלה את זה בארצות הברית בקטע סטירי, זה למה ישראלים מפסידים או משהו
מפסידים?
כזה.
מפסידים?
אמרתי, להפך!
זה הסיבה שאנחנו הכי חזקים במזרח התיכון!
זה כמו קפוארה הומואית, מה שהוא עשה שם.
כן.
זה פשוט מדהים. אני לא קפוארה הומואית, זה כמו קפוארה, צריך לשלומר.
לא, אבל יש עכשיו את הזה שקופצים כזה על ה... שהירחיים נורא למטה, ועושים עם ה... טוב, אפשר לראות אותי, אבל יש את הידיים שנוסעות, כן, את ה... זה, בדיוק, הווגינג, כן. זה מגניב.
זה מאוד מרשים.
כן, זה הרבה שירים בירך. אני פשוט מנסה,
אחרי שאתה עושה דבר כזה, אני מבינה איך אתה יכול להיכנס ולזיין את חמאס.
לגמרי.
אחרי שאתה שומע את הנוסיף עוד קיסם למדורה הזה שהיא עשתה, אני לא מבינה את מי אנחנו אומרים לנצח, ואני לא מבינה איך ניצחנו.
אז זה היה כמו ראפ.
אז זה היה כמו ראפ.
אז זה כמו הטראפ של היום. זה כאילו, אנשים, את ראית את הרואים שם, אותה שרה ככה, והקהל כאילו מתחרפן, כאילו...
ויש אקורדיון, היה אקורדיון ברקע, מעניין כמה אקורדיאניסט זיין. כן, אני עושה אקורדיון ליפה ירקוני. מעניין כמה ילדים שלו מסתובבים בינינו.
טוב, אז עכשיו אנחנו נשמע את הגרסה של יפה ירקוני לחרבו דרבו, מתוך כתבה של יוסף סוקר, מהדורת החדשות, ב-19 באוקטובר 1973.
ואני אגיד לך את האמת שאני כל הזמן המשכתי, כך שלחזור להיות כאן, זה לא היה דבר חדש בשבילי, אלא שקצת ככה מדקדק לי בלב שצריך לעשות את כל העבודה מחדש. אבל כשאני רואה את החבר'ה, אני יודעת שזה יעשה, אני בטוחה. וכששואלים אותי, את לא מפחדת, אני אומרת שאני איתם, אני לא מפחדת.
את רואה משהו שונה בין הבחורים הללו שנמצאים כאן סביבנו לבין אותם בחורים המוכרים לך
משנים? שום הבדל, הם נראים אותו דבר כאילו שראיתי אותם אתמול. באותו מצב רוח גם כן. אני אומרת, ובגלל זה יש לי הביטחון הגדול הזה. כי אני יודעת שאנחנו נמצאים בידיים נאמנות מאוד. ובהזדמנות זו, אם אתה מעביר את הידיעות הביתה, אני רוצה שתאמר לאימהות בעיקר, שאני יודעת שהם היום הגיבורות הגדולות ביותר שנוצרו אי פעם, שיושבות בעורף ודואגות, תאמר, אני אומרת להם שתשמענה. הם במצב רוח מצוין, הם פנטסטיים, הם מאובקים ומלוכלכים ומזוקנים, אבל נפלאים. ואני רוצה רק לומר לכם שאני מסתובבת פה עד שאתם חוזרים הביתה. אפילו אם אני נשארת בלי קול, ובמקום לשיר אני אדבר. אז הפעם אני אופיע בפניכם בקול סקסי מאוד.
ממש אמיתי.
כמו שאומר אריק לביא, יפה ירקוני, אני לא יכולה לשיר, היא לא צרודה מספיק.
אוי, אני מרגיש לא בנוח.
גם אני לא.
אני כן רוצה להגיד שמה שהיא אמרה על החיילים...
רגע, בת כמה יפה ירקוני הייתה פה? היא הייתה בת 48. אוקיי, בסדר. היא כאילו נולדה, יפה לא הייתה צעירה. יפה ירקוני.
תקשיבי, אני לא יכול ללכלך עליה פשוט, כי אני מכיר את הנכד שלה, איש סוויסה.
אני לא מלכלכת עליה,
הוא עשה את המוזיקה של הפודקאסט שלי, בכאן חריץ. מה שהיא אמרה אבל על החיילים, עוד פעם שאלו אותה אם הם מזכירים את החיילים של דור תשח, כמו שעכשיו כל מיני מדברים על כמה הדור הזה הוא דווקא מאוד מרשים, ואיך הם מתגייסים.
היא נראית, בוא'נה, יפה, הכל היא נפטרה.
כן. סליחה, אני, אוקיי, שיר, אני צריך לספר.
מה?
גם, אגב, גם שושנה דמרי לא איתנו, כן?
שושנה דמרי נהיית בגלל עידן רייכל.
נכון, נכון, כן.
היית צריכה להיות ידידה של עידן רייכל, יפה ירקוני, ואז כולנו היינו יודעים איזה, וואו, איזה, עכשיו עצוב לי. קודם כל, היא נראית מרימה. נראית אישה כיפית.
יחלה, מה יש לך?
אין לי כלום, פשוט הוטרדתי מזה שהיא אמרה, אני אשיר לפניכם בכל סקסי.
אני בצד של ישראל. אני בצד של ישראל. לא יודע מה יש לך היום נגד המדינה הנפלאה הזאת והעם המופלא הזה.
אין לי שום דבר נגד המדינה.
והגיבורי תרבות שלו. לא, לכי תשמעי...
אום-קולטום.
לא. אום-קולטום, אני אי אפשר, זה גם חלק מהתרבות שלנו, אני מצטער, אני כאילו, אני...
אום-קולטום, זה חלק מהתרבות שלי כי הייתה לסבית, צריך לומר.
היא הייתה לסבית?
לדעתי.
זה, אבל יש לך את הרדאר.
לי יש את הפודקאסט שלי בכאן חריץ לסבית לדעתי, שבו אני מעלה באוב דמויות היסטוריות, ואני אומרת למה לדעתי הן היו לסבית.
האמת שנשאלת השאלה, האם הרדאר עובד גם אחרי מות, כלומר, האם זה לא משהו שקורה רק בלייב, שאתה צריך פיפ פיפ כזה לקלוט, או שמה, אתה יכול רטרו רדאר שצוללת הוא רק עכשיו?
אני הייתי בלונדון בגלל שנתקענו בחול מלחמה, והלכתי עם בת זוגי, לאן אני אלך בלונדון, אם לא, למוזיאון פרויד. עכשיו, מוזיאון פרויד זה בבית...
אני למדם טוסו, כן, אוקיי.
זה בבית של פרויד, ופרויד באמת היגר לשם, ברח לשם מגרמניה בשנה האחרונה לזה, וגם הבת שלו, הפסיכואנליטיקאית, אנה פרויד, גרה איתו שם. ואחרי שהוא מת, אז הבת שלו נשארה שם. בקיצור, אני ובת זוגים מסתובבות לנו מוזיאון פרויד, מגיעות לחדר של אנה פרויד. מסתכלות על הדברים, מסתכלות אחת על השנייה, אני אומרת לה, הייתה לסבית. ואז היא אמרה לי, לגמרי. והמשכנו הלאה. הרדאר עובד גם בדיעבד. למשל, על אנה פרויד, על סמך הנעליים שלה, על סמך האומנות שהיא בחרה לבית, על סמך זה שהיא גרה עם חברה קרובה.
בסדר.
גם אום קולטום, לא הייתה נשואה.
כן.
והייתה לסבית גם. בנוסף לזה.
טוב, ונסיים.
אני רוצה להתנצל על מה שאמרתי על יפה ירקוני, היא פשוט נראית אישה מקסימה, וכל הכבוד לה שהיא הופיעה לחיילים, וזהו, אני רק רוצה להתנצל בפניה ובפני הנכד שלה, סוויסה, שעשה לך...
אני אעביר לו את ההודעה בגלל שאני מכיר אותו.
בסדר, יופי, תודה.
הוא... אני לא יודע אם... אם את תגידי לו שאת מכירה אותי, אני לא יודע אם הוא יגיד, אבל אני מכיר אותו.
בסדר.
זהו. טוב, אנחנו נסיים עם קטע אחד מתוך מפגש אומנים שנערך בבסיס חיל אוויר כלשהו ב-27 באוקטובר 1973, הוא שודר בערוץ הראשון, הנחה אותו רם עברון, והופיעו בו בוגרי להקת הנחל שבאו למילואים, ירדנה ארזי, טיקי דיין, כברת, שאז היו ממש בהתחלה לדעתי, חווה אלברשטיין ואחרים, הם ביצעו את מיטב לעיתי התקופה.
ואתם אולי לא שמתם לב, אבל הפרברים מחזיקים שתי גיטרות לא רק כדי ללוות את עצמם, אלא גם כדי לנגן, והערב אנחנו נשמע אותם תחילה בנגינה בלבד, פופקורן.
זה מה שחיילים ראו לפני שהם
נכנסו לקרב.
אוקיי?
לפני שהם נכנסו לקרב.
זה די מקסים.
אנחנו ניצחנו במלחמה, אני מזכיר לך.
זה לא גורם לי לרצות, אתה יודע, כזה, קדימה, בואו נלס אותם. אבל זה כן גורם לי לחשוב...
לא, עכשיו כבר אני מצפה.
הייתי שותה לימונדה קטנה. זה מה שהשיר הזה מעורר בי, רצון ללימונדה קטנה. הייתי אולי עושה שנץ.
פה הייתי מכניס פשוט כבר איזה ביט, לא? איזה משהו שיהיה כיף.
המציאו את הביט בשלב הזה?
ייתכן, לא, אבל מה, ככה אנשים פשוט עמדו 3 דקות? פשוט עומדים ומסתכלים? על הפרברים ככה עושים עם הגיטרה?
זה כן מרשים.
אני,
זה
אולי
כן
באמת,
וירטואוזי.
אולי באמת הייתי אומר, אוקיי, חבר'ה, אני נכנס לעזה, כאילו, אתם תישארו, אני בעזה.
תמשיכו לשחק ב...
אני בעזה, אתם, הכל אנחנו, אני הבנתי את הסיפור, תודה. תשמעי, שיר, אני אגיד משהו לפני שאנחנו מסיימים.
בטח.
זו תקופה נורא מחורבנת.
נכון.
אני מאוד, אני גם נורא נזהרתי מבכלל לעשות תוכן.
מלתפוס עמדה, כן.
מלעשות תוכן בכלל. גם אם הוא אסקפיסטי מדי, בזמן שאני נכון. חושב, יש אנשים עכשיו במצב נורא נורא מחורבן, וגם אם הוא לא אסקפיסטי מספיק, ואז אני לא רוצה להגיד שום דבר רציני, כי יש אנשים בתקופה מאוד מאוד מחורבנת.
נכון.
אז אני בכל זאת, אני רוצה להודות למי שבכל זאת את הזמן הזה בחר לבלות איתנו, אני רוצה להודות לך, להזדמנות הזאת, כי אני חושב שהיה פה איזה, בדיוק השילוב הזה ש... היה אפשר לעשות לדעתי, אני מקווה. הרגשתי איתו בנוח לכל אופן.
אני מסכימה איתך.
אז עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקה והתחקירנית טל ניסן, ולטכנאי גיא בן וייס.
ותודה לך יואב, אני לא אמרתי לך קודם, בגלל שבדיוק עשיתי סלפי, אבל אני גם רוצה להודות לך.
אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים. תודה רבה שיר.
תודה רבה יואב.
תודה רבה למי ששומר עלינו.
הקדוש ברוך הוא.
לא, לא, החיילים, שיר, החיילים!
אדוני, אני קניתי את רוג, ואם את רוג הזה לא שומר עליי, אני רוצה לקבל תחזר מאלי אקספרס.
זינוק לאתמול. מהדורת מלחמה.